סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
גלעד שר נכנס למלחמת יום הכיפורים כתותחן טנק בגדוד 46 בחטיבה 401, אחת מחטיבות השריון הסדירות שהיו אז בסיני. שבת, 14:00, מטוסים מצרים בהפצצה מרוכזת על הגדוד המכונס בוירטמדה. רצים אל הטנקים, מלחמה. הוא נוטל חלק בקרבות הבלימה, בניסיונות להגיע אל המאוזים המחותרים על ידי הצבא המצרי, משתתף בקרבות שנכנסו למורשת הקרב של צהל, ובהם גם המערב בוואדי מבעוק, שהכריע במידה לא מבוטלת את הצבא המצרי ואת גורל המערכה בדרום. ממשיך לקרבות מעבר לתעלת סואץ בתוך מצרים. עד הפסקת האש ב-24 באוקטובר, כשצהל נמצא 101 קילומטר מקהיר, בירת מצרים. לקח מלחמת יום הכיפורים עיצב במידה רבה את דרכו של גלעד שר. הן בצהל, אלוף משנה במילואים, מפקד חטיבה משוריינת וסגן מפקד אוגדה, הן כאזרח בשדה המדיני. שלום גלעד שר.
שלום שלמה.
במלחמת יום הכיפורים אתה תותחן בטנק מפ"א בחטיבה 401. אבל לפני שניכנס לתוך הסיפור עצמו, עד היום כל אלה שכבר היו כאן במסגרת הפודקאסט שעת מלחמה, הם כאלה שבאותה שבת בשתיים בצהריים למעשה היו בבית, שם הם שמעו את האזעקה, משם הם התחילו את המלחמה. אתם בחטיבה 401 בגדוד שלכם, בפלוגה שלכם, אתם כבר בכוננות מיום חמישי.
כן, אנחנו בכוננות, לא ברור לגמרי למה, ואנחנו מתכנסים ביום שבת בצהריים בשקם הגדודי של גדוד 46, כשהמגד דוד שובל מספר לנו שאנחנו עומדים לפרוס לקראת 18:00 בקו התאוזים או קדימה ממנו.
קו התאוזים זה היה קו של מוצבים גדולים
של
יותר
שהיו 15 קילומטר מהתעלה, שהוא מזרחה לקו המאוזים. ותוך כדי זה שהתנהלה השיחה הזאת, נשמעים בומים מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד קרובים, מאוד חזקים, ואנחנו מבינים שלא מדובר בבומים אלכוהוליים, יוצאים החוצה, רואים שבכל מיני מקומות בבסיס כבר מתאמר אשן, ויש הרס כזה או אחר, ומעלינו מטוסי סוחוי מצרים בגובה נמוך, פרצנו החוצה מהשקם, דרך דלת מאוד צרה, חלק דרך החלונות. תחשוב על זה שגדוד שריון, כמה וכמה מאות אנשים, כולם מכונסים וצריכים בבת אחת לצאת דרך פתחים מאוד קטנים. רצנו לטנקים, הנענו את הטנקים, ומשם בעצם התחילה המלחמה שלנו על שרשראות אל קו התעלה.
וממש אתה מבין באותם רגעים, כשאתם שומעים את הבומים, שזה הדבר אמיתי, זה לא תרגיל?
כן, זה ברור לגמרי שמדובר במלחמה. אנחנו עוד לא יודעים מה זה מלחמה. אני בטח לא שיערתי איך היא תראה, אבל ידעתי שאנחנו מוכנים, ורוב הדרך שעשינו, דרך של בערך שעתיים, עד ההיתקלות הראשונה, בקו שהוא טיפה מזרחית מהתעלה, עברו הרבה מאוד מחשבות בראש, אבל כמעט לא היה קשר, משום שאנחנו נסענו באזורים שהם אזורים, אין בהם קליטה ואין בהם שידור, ולא ידענו, שמענו פה שמועה שהייתה צליחה, לא ידענו אם זה אנחנו צלחנו, או שזה כוחות מצרים, חס וחלילה וכדומה. בעצם לא הייתה לנו שום תמונה של הקרב, רק בכל המהירות לנוע מערבה, פרסנו, זיהינו כוחות, חשבנו כמה שניות, האם זה שלנו, לא שלנו, בסוף ירינו, ואכן אלה היו הכוחות הקדמיים של חטיבת הנחתים המצרית. שם התחילה מלחמה, שם בעצם בחמש אחר הצהריים, פחות או יותר נורא הפגז הראשון, ומאז זה לא הפסיק.
מה קורה בתוך הטנק שלכם למשל? זה גם לא מלחמה שאתם מכירים, מלחמת שריון בשריון, או מה שנקרא שין בשין, זה מלחמות של מסות אדירות, של תחכום האיגוף.
לא היה שם שין בשין. זה לא באותו יום, וגם לא קצת בימים שלאחר מכן, בשלושה ארבע ימים לאחר מכן, זה נעשה קצת יותר מסודר. אבל באותו יום, באותו לילה, אנחנו עמדנו מול טילים, טילי סגר, ומול חוליות רגליות, ומול שריוניות קלות שנשאו את המפעילים של הסגרים. ובעצם בחוויה האישית שלי, זאת הייתה חוויה של כל צוות וכל טנק בשביל עובד פחות או יותר לבד. זאת לא הייתה לחימה מחלקתית או פלוגתית מסודרת, בטח שלא גדודית. ואנחנו כאנשי צוות, שאגב היינו צוות טוב, אז אולי חלק מהמזל נדבק אלינו בגלל זה.
נדבר על זה.
אבל עבדנו כדי לשרוד ולהשמיד כמה שיותר. ובצורה מתואמת ככל האפשר, ואנחנו, אל תשכח שאנחנו אחרי גם יום של צום, ועוד לילה של צום, ועוד חצי יום וכולי, שלא אכלנו שום דבר.
אבל אתם בכלל מתורגלים להילחם במימד החדש, או בכלי נשק החדש הזה?
אז לא היינו בלילה הראשון, לא היינו.
אני מדבר על הסגרים כמובן, ועל חוליות הקומנדו שמפעילים.
תשמע, זה להתחמק, וזה להיות ערניים, וזה כל מי שרואה משהו נותן בעצמו פקודה לנהג, ולא מחכה שמפקד הטנק ייתן את הפקודה הזאת. והרבה מאוד, הרבה מאוד פגיעות היו בגדוד בשלב הזה מהסגרים. ואנחנו, לשמחתי, לא נפגענו באותו לילה, אבל
מזל או שחיילות טובה?
צירוף של השניים. אבל אני לא חושב שצוותים אחרים היו בעלי חיילות פחות טובה, רק היה להם פחות אולי מזל.
כן.
קרה לנו באחד הימים שלאחר מכן, שעשינו איזושהי תנועה קצרה מאוד, מזרחה, ואת הסדרה הפלוגתית המדולדלת תקפו שני פנטומים שלנו, וגרמו שם גם לאבדות וגם לנזקים מאוד גדולים, טנק שהצריח שלו אף והתהפך.
כן.
להתנתק מהטובה, וחילצנו שם את המפקד, שהיה בעצם סמך מפה של הפלוגה באותה עת. קרו כל מיני דברים, אתה יודע, מלחמה זה עירוב של הרבה מאוד גורמים, אחד מהם הוא המזל, זה מקרים מאוד ש... לא אני ולא אף אחד מהצוות שלי נמצאים בין אלה שקוראים עליהם תפילת תזכור בכל יום זיכרון.
אתה מספר שאתם מלחמים רצוף איזה 3-4 ימים בלי לאכול, כאמור, עוד בתוך צום יום כיפור.
מדי פעם אביזמל היה נותן לנו איזה מציעה או איזושהי קופסת שימורים עם סרדינים או משהו. כן. לא, זה לא שלגמרי לא אכלנו שום דבר, אבל לא הייתה לנו מנוחה בכלל בימים הראשונים. לא היינו רגע אחד של למעט מהר מאוד לחמש את הטנק ולסדר. כן. כמה דברים, טיפול ממש זריז וזהו.
איך מתפקדים בעייפות מצטברת כזאת? או שאין זמן לעייפות? או שלא מודעים לעייפות?
לא מודעים לעייפות. באמת שלא מודעים לעייפות. מתי כן מודעים לה? כשאתה צועק לנהג אחורה מהר ואין תגובה.
הוא ישן.
כן. אז גם זה קרה לנו. וקרה לנו כבר שירדנו מעמדה באור שינינו, ושנייה לאחר מכן העמדה הזאת הופגזה וקיבלה פגיעה ישירה.
אני רוצה להגיע איתך לניסיון להגיע לקו התאוזים.
תראה.
כאמור, אותו קו מוצבים שנמצא כ-10-15 קילומטר מאחורי התאוזים.
לא, לקו התאוזים הגענו. אנחנו נלחמנו בגזרה הדרומית של התעלה, באזור האגם המר, ובגזרה הדרומית, מבין כל היחידות, אנחנו היינו הדרומיים ביותר. בעצם סביב צומת עמית לציר עמית לב ומערבה. ולקו התעוזים, התעוזים מצווה או טקסטיל, זה קו שהמפקדים בגדוד שלנו הכירו אותו היטב, משום שזה היה הקו שבו התעסוקה המבצעית הייתה מתבצעת. ובקו המעוזים, אנחנו הופקדנו על גזרה שהיו בה שני מעוזים, ליטוף א', ליטוף ב', ונעשו כמה וכמה...
אתה מדבר כעת על המעוזים שהיו...
על המעוזים,
כן. שהיו על קו המים.
כן, כן, וניסינו פעם אחר פעם להיכנס ולחלץ משם אנשים, איבדנו הרבה מאוד אנשים על הניסיון הזה.
מי החזיק אז את ליטוף?
את ליטוף החזיקו כוחות מילואים.
מהחטיבה הירושלמית?
כן. למעשה המפקד בפועל של ליטוף היה מישהו שעד היום אנחנו בקשר מאוד קרוב, שמו בני פיינשטיין, הוא נפל בשבי. וכל הניסיונות לחילוץ המעוזים, קודם כל קיבלנו פקודה להפסיק, ולמרות הפקודה ניסינו, ובסופו של דבר נאלצנו לוותר על זה, כמו שקרה לאורך כל הקו. כן. מי שמכיר את ההיסטוריה הצבאית של מלחמת יום כיפור יודע.
קריאות המצוקה של החיילים במעוזים מהדהדות באוזניים עד היום, ואני בכלל הייתי בצפון כל השירות וגם במלחמת יום הכיפורים. אבל כאמור, זה מהדהד. מה קורה שם?
זה הדהד כמו ההדהוד של כל הקריאות לעזרה ולסיוע של נפגעים ושל טנקים שנפגעו ושל אנשים שנפצעו. מה שקורה הוא שזה חלק מרשת הקשר. זה חלק מרשת הקשר ומישהו צריך לקבל החלטה מה עושים, לאן הולכים ולתעדף את סדר הדברים.
כלומר, לקבל החלטה אכזרית אם מנסים בכל מקרה לחלץ את הכוחות שנצורים במעוזים, או שמבטרים עליהם.
או שממלאים את הפקודה שאמרה, תעצרו, לא להיכנס בשום פנים ואופן, אנחנו צריכים אתכם במקום אחר. ואז בלית ברירה, מגד אומר, מספיק, ניסינו פעם, ניסינו פעמיים, איבדנו הרבה מאוד כוח אדם, היו שם הסתבכויות בדרך, היה צריך לחלץ, וגם החילוץ...
כלומר, אתם ניסיתם להגיע לתוך המעוזים כדי לפנות את החיילים שנצורים שם, כן, אחורה, לכיוון, כן, כן. מזרח. כן,
ובסופו של דבר זה היה מעשה שהיה, למיטב ידיעתי כיום, מנוגד לפקודה שניתנה מלמעלה, כי אתה יודע שהפיקוד הבכיר יותר בעצם לא נתן הוראות ברורות לגבי מה לעשות, אלא סוג של נמנע מקבלת החלטה.
כן.
עד שבסופו של דבר נאמר לדוד שובל, למגד שלנו, בשום פנים ואופן לא ניכנס. זהו, אנחנו צריכים אותם במקום אחר.
מה עובר לך בראש כשאתה שומע את הקריאות מצוקה של אותם חיילים נצורים, נואשים, בליטוף?
לא עובר לי בראש משהו שהוא שונה ממה שעבר לי בראש כששמעתי קריאות מצוקה אחרות מתוך הפלוגה שלנו, מפלוגות אחרות בגדוד וכדומה. זאת מלחמה.
כן.
זאת מלחמה. יש מקומות שבהם המצב הוא קשה יותר, יש מקומות שבהם המצב הוא קשה פחות. לא אני צריך להחליט לאן לגשת. קודם כל הולכים למקומות הקשים ביותר. מי שצריך לקבל החלטה הוא מפקד הכוח. אני אז מזכיר לך, הייתי תותחן בטנק מפי, כל הראש גדול והכל, זה כל מה שהייתי.
כן.
לשמחתי הרבה, לא אני נאלצתי לעמוד מול הדילמה של החילוץ של אנשי המעוזים, שבסופו של דבר אנחנו יודעים מה קרה עם חלקם.
או נרגו, הלכו בשבי.
נכון. לימים יצא לי כעורך דין לטפל בלא מעט מקרים של פדויי שבי. להשיג להם את זכויותיהם, להילחם על הפגיעה הנפשית שהם נפגעו בבתי המשפט, עד בית המשפט העליון הגענו כדי שיכירו בכך שמעבר לפגיעה הגופנית ועל הנכות הגופנית שחלקם סובלים ממנה עד היום, יש גם נכות נפשית שצריך להכיר בה. והצלחנו.
אבל במקרה שלכם אולי זה יותר טעון, כיוון שאנשי ליטוף באו אליכם בטענות, שהפקרתם אותם.
אני יכול להגיד לך, אז אני יכול להגיד לך עכשיו משהו שהוא טרי הרבה יותר. ואנחנו קיימנו כנס במלאות 47 שנים למלחמה, לפני מספר חודשים, באוקטובר האחרון, של גדוד 46, כן, של כל הגדוד, והזמנו גם את אנשי המעוזים, ואת כל מי שהיה בסביבת הלחימה שלנו להשתתף, זה היה בזום בגלל
הקורונה.
בגלל הקורונה. ואני יכול לומר לך שבמהלך הכנס הזה, לא באופן מתוכנן, הכל היה מתוקתק ומתוכנן, כמעט עד הפרט האחרון, אבל אחד מהקטעים הלא מתוכננים היה מפקד ליטוף בפועל, בני פיינשטיין, ששלח אליי, תוך כדי הכנס, שלח אליי הודעת וואטסאפ, ובו הוא ביקש שאני אקרא אותה כלשונה, ובה הוא הודה מקרב לב, ובחיבוק גדול ללוחמי גדוד 46 ולמפקדיו על תעוזת הנפש ועל הגבורה ועל האומץ שבו הם נלחמו כדי לנסות לחלץ אותם ממעוז ליטוף. ובכך בעצם נסגר המעגל של האמירות מכאן ואמירות משם, שהיה צריך לעשות כך או היה צריך לעשות אחרת. אתה יודע, אני חושב שהאופן שבו הפיקוד הבכיר נהג גם לפני המלחמה, וגם הפיקוד הבכיר, והכוונה בעיקר לדרג המדיני, הרבה מעל הדרג הצבאי הבכיר, ההכנות למלחמה, הבדיקה של הכוננות, ההתייחסות, כמובן ההתייחסות למודיעין, לקונספציה המודיעינית המופרכת שהייתה מנת חלקם של מי שעסק בזה אז. הכל יכול היה להיות אחרת, אבל הוא לא היה אחרת. כן. הוא היה כפי שהוא היה. אוקיי. אז כפי שהוא היה, אנחנו עשינו את כמיטב יכולתנו בכל רגע נתון במלחמה הזאת.
כל זה ניתוח בדיעבד, בפרספקטיבה, ברגע שגם יש לך נקודת מבט יותר רחבה וכלים יותר מדויקים כדי להבין את הסיטואציה. אני מנסה להבין אם במשך כל השנים האלה לא מתסכל אותך או אפילו מכעיס או כואב שאנשי ליטוף באים אליכם בטענות, כשנדמה לי שאתם בסיכומו של דבר כן הצלחתם להגיע לתוך המעון.
אנחנו סיכנו הרבה מאוד כדי להגיע אליהם, מעל ומעבר למה שהתבקשנו לעשות, לא אני אישית, אבל הכוחות שהיו חלק מכוחות הגדוד, פלוגה ב' בעיקר של עירה ופלוגה א' של ירון מרדיק זכרונו לברכה. אני לא הרגשתי, קודם כל לא שמעתי את זה באופן ישיר, או אף אחד לא בא אליי בשום טענה, וגם איזה, אתה יודע, זה בשולי הדברים, אתה מסתכל על המלחמה במבט לאחור, אתה מסתכל על סך כל מה שנעשה, תשמע, גדוד 46, הגדוד שבו שירתתי, פעל במלחמה הזאת, לחם במלחמה הזאת מיומה הראשון, מיום שבת, אחר הצהריים, 6 באוקטובר, עד לאחר הפסקת האש השנייה, 24 באוקטובר, לא החסיר יום אחד של לחימה, לחם באומץ, בגבורה, בהקרבה, ביעילות, ובאופן שהשיג את מרב המשימות שהוא התבקש להשיג, בצורה יוצאת מן הכלל, עם מפקדים ועם קורבנות ועבדות קשות מאוד.
כמה עבדות היו לכם?
היו 26 הרוגים בגדוד, מהם שניים שמקום קבורתם לא נודע עד היום. הפלוגה שלי, פלוגה ג' איבדה 11 אנשים, כולל מפקדים, קצינים, מפקדי טנקים ולוחמים.
אבל אם עוברים באתר יזכור, לא מוצאים שם צלשים שלכם.
טוב, לזה יש סיבה עובדתית היסטורית מאוד, מאוד פשוטה. גדוד 46 שבעצם סיים את המלחמה בפיקודם של שני מפאים, עירה אפרון וירון רם, כי המגד נפצע מאוד קשה בהתקפה על בסיס טילים, לאחר הצליחה.
דוד שובל. אבל הוא אחרי זה חוזר לצבא וממשיך.
כן, הוא חזר אחרי, כשהיינו בקילומטר 101, קצת אחרי המלחמה הוא חזר, עדיין לא היה לגמרי משוקם, שנפצע קשה מאוד ברגליו. בטנק שלו נהרגו גם אורי פונדק וחיים ימין, שני קצינים ששרתו על הטנק שלו, הקמבץ וקצין נוסף, קיבלו פגיעה ישירה, וזה היה ביום הצליחה התקפה על מערך של בסיסי טילי קרקע אוויר מצרים, שמסביבו הייתה היערכות שלא הייתה ידועה לנו מודיעינית.
כן.
של חטיבת שריון שלמה.
כן.
שני הממפאים החליטו שמה שעשה גדוד 46, חרף כל, באמת, כל אירועי המלחמה שהיו בהם הרבה מאוד מעשי גבורה ואומץ בלתי רגילים והקרבה, אנחנו לא נמליץ על אף אחד בגדוד הזה.
למה?
לא נמליץ על אף אחד לצלש, ודוד שובל הוא המגד היחידי מאוגדת סיני, 252, שאיננו נושא איתור מן המלחמה כתוצאה מההחלטה הזאת, וגם הממפאים והקצינים האחרים ומפקדים ולוחמים אחרים, אף אחד מהם, למעט אחד, יאיר פלט, זיכרונו לברכה, שעליו בכלל התארגנו קבוצה של לוחמים, להמליץ חרף ההחלטה הזאת על קבלת צלש, והוא אכן קיבל. אבל אני חושב שאנשים חיים בשלום עם כולנו חיים עם זה בשלום. אנחנו עשינו את מה שהוטל עלינו, עשינו את זה לא פחות טוב ולפעמים יותר טוב מאחרים, ולא מגיע על זה שום דבר מיוחד. זאת הייתה דעתם של קציני הגדוד בסוף המלחמה, והם דבקו בה. נכון שזה נראה קצת מוזר, אבל זה נראה מוזר בגלל עודף צניעות ולא בגלל סיבה אחרת.
ובדיעבד, גם כדי לספר את להעביר את הנרטיב לדורות הבאים, זאת לא הייתה החלטה שגויה?
קשה לי לשפוט, כי לא הייתי שותף להחלטה הזאת בזמן אמיתי, אבל אני חושב שזאת החלטה נכונה. אני חושב שצלש צריך להעניק אך ורק באירועים יוצאי דופן, ולא כדי לשרת איזשהו מולך של מורשת קרב, כדי לעודד אחרים לעשות מעשים דומים. כשזה משהו באמת יוצא דופן, שאתה לא יכול בכלל להתווכח לגביו,
כן.
עם אף אחד, או להרער עליו, חד משמעית צריך. אבל כאשר גדוד, שריון, נלחם כמיטב יכולתו וכמיטב מקצועיותו, ואומץ ליבו, הוא עושה את שלו. שלום, תודה רבה. זהו.
עבור רבים מאיתנו, המורשת והזיכרונות המשפחתיים הם אחד האוצרות החשובים ביותר שלנו. אחרי הכל, אם לא נשמר אותם, הם לא יעברו הלאה אל הדורות הבאים. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, מבינים את החשיבות של הזיכרונות האלה, ומאמינים שפודקאסטים הם דרך נפלאה לשמר אותם. אני וצוות המפיקים המוכשר שלנו נהפוך את הסיפור המשפחתי שלכם לפרק דוקומנטרי מושקע ומרתק, כזה שהנכדים והנינים שלכם ישמרו עליו בשבע עיניים ויעבירו אותו מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysounds.co.il, הציצו בעשרות הסיפורים שכבר יצרנו והזמינו אותנו לספר את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
אני רוצה לעבור לקרב אחר, שהוא קרב שמעטים שמעו עליו, אבל הוא קרב שנכנס להיסטוריה, ובעצם לומדים עליו בכל בתי הספר ללוחמה ברחבי העולם. אני מדבר על המערב בוואדי מבוק, שאתם, הגדוד שלכם הוא גורם מרכזי בקרב הזה.
אתה מדבר על 14 באוקטובר, היום הראשון שבו הובטחה לנו מנוחה והתרגעות והתרעננות וכדומה, ואנחנו בעצם בפעם הראשונה מאז תחילת המלחמה, זאת אומרת זה כבר 8 ימים לאחר תחילת המלחמה, אנחנו נערכים טיפה בעורף ומתקלחים באיזה מקלחת מאולתרת, חלק מטלפנים הביתה, אנחנו תחת רשתות, חולצים נעליים בפעם הראשונה מאז תחילת המלחמה, ומוזעקים בשעת בוקר מוקדמת, קצת אחרי שהתחלנו את יום ההתרעננות הזה, מוזעקים לרוץ בכל המהירות דרומה, מקפלים את הרשת, זורקים אותה על הסיפון, ועולים נעליים לא סרוחות וכדומה, לא לגמרי לבושים, וטסים דרומה בפול גז. מתברר שתצפיות ארוכות טווח, זיהו תמרות אשן בוואדי מבוק. וואדי מבוק בעצם מתפצל, אבל הוא מכוון את עצמו אל פתחת המיתלה. ובעצם מה שהיה שם זאת הייתה התקפה של הדיוויזיה המובחרת של הצבא המצרי, דיוויזיה 4, ששלחה את חטיבה 3 שלה, חטיבת שריון מצרית, חטיבה חדשה ומהוקצעת של T-55.
בוא רק נגיד שמי ששולט בשני המעברים, המיתלה והגידי, בעצם יש לו אחיזה מאוד משמעותית צבאית בכל חצי האי סיני.
הוא בעצם מכריע את המלחמה בהקשר של כיתור הכוחות הישראלים של צהל שנמצאים ממערב לשם.
כן.
בעצם מחתר אותם וחוסם להם את דרכם לאחור, ופורץ בעצם בינו לבין
תל אביב.
מדינת ישראל, נגיד, באר שבע, תל אביב, לא יודע מה, אין כלום.
כן.
ולכן זה היה קריטי מאוד, ודן שומרון עלה לרשת הגדולת.
דן שומרון שהיה מחת שלכם.
היה מחת שלנו, מחת 401. אגב, מפקד משכמו ומעלה, ללא עוררין. הפלוגה שלנו, רק שלנו, רצה דרומה, היינו אז 8 טנקים, ובעצם הגענו אחרי... כשבאיזשהו שלב קיבלנו פקודה לנוע מערבה, אבל אז שוב דרומה, כי כנראה כבר הכוחות המצרים כבר התקדמו יותר מדי, ננו דרומה, ובעצם ירינו פגז ראשון בצידוד לאחור, בטווח של 700 מטר על טנק שכבר היה על הכביש. הטנק הקדמי של המצרים שהיה על הכביש, ומשם ירי מהיר, מערב מאולתר של 5 טנקים ככוח בולם, ועוד 3 טנקים ככוח הולם על איזושהי גבעה על יד, וירינו ללא הפסקה בירי מהיר מטווחים מאוד מאוד קצרים של בין 1200 מטר ל-1600 מטר פחות או יותר, 1800 מטר, זה טווחים קצרים יחסית לשריון, והשמדנו שם לאחר מעשה, ירינו בערך 20 דקות אני חושב, 25 דקות, גמרנו כמעט את כל התחמושת בטנק, גם אנחנו, גם הטנקים שלידינו, ומה שקרה הוא שהפלוגה הנוספת שהגיעה, פלוגתו של עיר האפרון, פלוגה ב', תפסה עמדות קצת יותר באגף, ואפילו לא היה בינינו קשר עין, וגם לא היה קשר, משום שהיינו עסוקים בניהול הקרב, והוא לא רצה להפריע, אז הוא התחיל לראות על מה שהוא יכול.
אתה מודע אז לקריטיות, לא רק החשיבות, לקריטיות של הקרב הזה?
ממש לא. ממש לא. אני רק יודע שיש פה איזה מהלך מאוד מאוד מהיר שאנחנו חייבים לעשות, ועשינו, ולכן גם את מה שכשראינו את הלוחמים המצרים נוטשים את הטנקים שלהם ומסתתרים מאחורי השיחים וכדומה, לא רדפנו אחריהם ולא נכנסנו פנימה, כי הבנו שיש עומק מאוד מאוד גדול לשיירה הזאת, לא ידענו שמסתתר שם חטיבה, בדיעבד,
כן.
התברר שאנחנו בפחות משעה, הגדוד שלנו, ואותה מחלקה שסופחה לדורון רובין, השמדנו בין 45 ל-60 טנקים,
שזה המון,
מצרים, לאורך 5 קילומטר.
כן.
פנימה אל תוך הוואדי, לוואדי מברוק.
מה אתה עושה בתוך הטנק באותה שעה?
יורה. מטנק אחד לטנק שלידו, לטנק שמאחוריו, לנגמש שקצת מאחור, ואחר כך שוב משמאל לימין וקצת יותר רחוק,
ירית,
ויורה, וזהו.
ואתה רואה שהטנק המצרי עולה באש.
לגמרי, כן. אנחנו רואים את הפגיעות, פגיעות, תראה זה.
מה טוב. עובר עליך? או שאין זמן אפילו לרגשות?
לא עובר שום דבר, אתה פשוט מתמקד במה שאתה צריך לעשות. עכשיו, כיוון שירון היה צריך לנהל את האש,
אז ירון הממפי.
הממפי, אנחנו, הטען ואני, בעצם מה שעשינו זה טיטן, בום, יורה, אוקיי, ובלי שום פקודות מלמעלה, ניהלנו שם ירי מהיר, לא רק אנחנו, אלא גם יתר הטנקים שהיו בעמדות מימין ומשמאל לנו, וזה היה כל כך אינטנסיבי, שכשהוצאנו את הראש בסוף, זה היה כבר אחרי שחיל האוויר בא ועוד סיים את העבודה, ואחרי שהארטילריה ירדה שלנו, ירדה עלינו, כי היינו כל כך קרובים לטנקים המצרים, אז חטפנו ארטילריה שלנו מאחור בין הטנקים שלנו, וכשמי שתאם את הירי הזה היה קצין ארטילריה שטס במטוס קל, ועד שלא המגד ירה איזה צרור מהמקלע כלפי המטוס הזה, הוא לא הבין שבעצם הוא יורה עלינו. אבל בחיצור, לאחר מכן נספרו שם באמת. זאת הייתה מכה קשה מאוד לצבא המצרי, קשה מאוד. ומתברר שזאת הייתה נקודת הכרעה מאוד מאוד חשובה, כמעט חשובה כמו הצליחה, לבלום את התקפת הנגד המצרית, שהוקדשו לה מאמצים בלתי רגילים, אבל אז לא ידענו את זה. כן. אני בכל אופן לא ידעתי את זה. יכול להיות שמישהו למעלה ידע, אני לא ידעתי את זה.
אתם עובדים, אתה עובד כמו אוטומט.
תרגולת, תרגולת.
יורים. אתה טוען, אתה מכוון את התותח ויורים.
יורים, ואחר כך יורים בכינון מהיר לטנק הבא, מחליפים עמדה, עולים, שוב יורים, עוד. אין פה הרבה... אין פה הרבה מה לחשוב, ובקצב אש הוא כמעט ללא הפסקה. מתברר שהיום הזה היה יום מכריע, ובעצם ארבעה ימים לאחר מכן, אנחנו בעצמנו צלחנו על גבי התמסכים, התעלה, ב-19 בחודש, צליחה שעברה בשלום.
כן.
זה לא עברה בשלום, אבל מיד אחר הצליחה, אנחנו פרסנו זחל באזור שהיה מוכה מרגמות וכלים אחרים, וזו פעם ראשונה שנפרדנו מפקד הטנק שלנו שהיה המ"פ, נפרדנו ממנו, הוא ירד, עלה על טנק אחר, וקיבלנו קצין אחר שעלה על הטנק שלנו, וגם לא היה לנו איך לתקן את התקלה. א', כל הזמן ירו עלינו, ב', לאורך המלחמה עד אז, אתה יודע, אתה נותן מפתח לצוות אחר, אתה נותן חוליה לצוות נוסף, אתה כל הזמן עברו כלים, כלי עבודה בין הטנקים, ובסוף נשארנו בלי כלים לסדר את הפריסה הזאת.
אז מה קורה איתכם? אתם תקועים שם?
עמדנו כמו טרמפיסטים, וכל טנק שעבר זרק לנו איזה מפתח, או איזה לום, או משהו, עד שבסוף אספנו הכל, ויאללה.
והצטרפתם. והצטרפנו. אבל אני רוצה עדיין בנושא המערב בוואדי מבוק.
כן.
לא מתסכל או לא מרגיז, שבסיכומו של דבר, זה לא קרב שנהפך לאחד מסמלי מלחמת יום הכיפורים, כמו החווה הסינית, כמו החרמון, שאני הייתי בו.
תראה, זה קרב שלא היו בו אבדות, לנו. אף אחד לא נפגע, לשמחתי הרבה. וזה לא סוג של קרב גבורה, לא הייתה פה שום גבורה מיוחדת. היה כאן תזמון מצוין, עבודה נהדרת, ולא מעט מזל בהגעה לפני שהם השתלטו על הכביש, ונכנסו לפתחת המיתלה, המצרים. ומישהו אחר יצר לעצמו מורשת קרב סביב הקרב הזה, זה הצנחנים דווקא.
אתה עושה איתם חשבון גם כעבור שנים.
אני לא עושה שום חשבון, אני, אתה יודע, הקרב הזה נחקר לעומק, זה קרב שנלמד, כפי שאמרת בפתח השאלה לגבי הקרב הזה, זה קרב שנלמד כמערב קלאסי, של כוח קטן מאוד מול כוח ענק, בסדרי גודל מולו, בהצלחה מוחלטת. זאת אומרת, הייתה כאן, לכן אני חושב שבגלל שזה לא הייתה כאן איזושהי דרמה של נפגעים וכדומה, אני חושב שהקרב הזה קצת נשכח במורשת הקרב הישראלית. לפעמים, אתה יודע, קרבות שאנחנו זוכרים יותר מאחרים, הם בדרך כלל קרבות שעדיף היה לא לזכור אותם, כי הם לא היו הצלחות גדולות, הם לא תוכננו כמו שצריך, הם לא התבצעו כמו שצריך, ואז נאלצו להגיע למיצוי של האומץ ושל הכוח האנושי, כדי להיחלץ מהבורות שנקרו בקרבות האלה. לא צריך...
ישב פה לפניך מישהו שהיה סמל ב-890 בחווה הסינית, הוא אומר... זה לא היה, מבחינתי זה לא היה ניצחון בכלל, זה אמנם הפך בנרטיב הוא על איזה הצלחה אדירה, אבל בסך הכל התחפרנו שם, וכל אחד נלחם על חייו.
זה נכון בכל צבא ובכל יחידה, הדברים האלה נכונים. כן. הרבה יותר מרשים לזכור קרבות שהיו בהם אבדות רבות וכדומה. זה עקום לגמרי בעיניי. לפעמים גם מערכות שלמות, נזכרות כמערכות הירואיות, כמו לקח את מלחמת וייטנאם.
כן.
מה היה שם? מי ניצח? מה מתו עשרות אלפי אנשים?
50,000.
בשביל מה? אתה מסתכל על המערכה ממעוף הציפור, אתה מסתכל עליה גם ממרחק השנים, אז אתה מבין אנשים היו גיבורים בעל כורחם. לא בגלל שזה נדרש מבחינה אופרטיבית או צבאית.
בואו נחזור לחולות סיני ולחציית התעלה, ואתם מגיעים עד הקילומטר 101. נסביר למאזינינו הצעירים שמדובר על זה שצהל הגיע למרחק של 101 קילומטרים מקהיר, בירת מצרים.
כן, זה היה, לשם הגענו למחורת הפסקת האש השנייה. הפסקת האש הראשונה הייתה ב-23 באוקטובר, אבל היא לא קובדה, ובעצם בין 23 באוקטובר עד הפסקת האש השנייה, יומיים לאחר מכן, מה שעשתה החטיבה שלנו וגדוד 46 בתוכה, היה לחתר את הארמיה השלישית של המצרים, מסביב, עד נמל הדביה, בעצם תנועה שעשינו בעיקר בלילות, ובתוך, ממש בתוך מערכים מצריים, התגנבנו. פשוט התגנבנו, תראה לעצמך חטיבת שריון, לא גדולה אמנם, כן, כבר היינו חטיבה מאוד מדולדלת,
כן.
שמתגנבת בתוך בין מחנות לבין מערכים לבין חניונים של הצבא המצרי.
היו שם קרבות קשים?
לא נורא קשים, גם מעט מאוד נפגעים. חלק מהמהלך הזה היה כל כך רגיש שדן שומרון כמחת ירד והלך ברגל והוביל את החטיבה ברגל. ממש ברגל, לא על צ'יפ.
הלך לפני הטנקים,
כדי לבחור את הנתיב הנכון. ובסופו של דבר הגענו לנמל הדביה, ואז השלמנו את הכיתור, ושם הגיעה הפסקת האש, שם גם בפעם הראשונה, אני הוצאתי מעומק התדל שלי, התרמיד שלי, הוצאתי את המצלמה, ועשינו תמונה ראשונה של המלחמה, של ירון, שלי ושל הצוות, וכי הייתה לנו איזה מין סוג של אמונה תפלה שאנחנו לא מצטלמים, לא שום דבר, אין, גם לא היה זמן, אבל לא עשינו את זה. ויום לאחר מכן התייצבנו בקילומטר 101, ששם התנהלו שיחות ההפרדה, שיחות, לא שיחות השלום, אבל שיחות הסכמי ההפרדה.
וגם זה סמלי ביותר, כיוון שאתה אחרי זה במשך שנים משקיע במאמצי התהליך המדיני, אבל אני מנסה להבין אם כל התקופה הזאת היא לא גורמת לאיזה עייפות איומה, לאיזה שחיקה איומה. מה עושה גם הנתק מהמשפחה, מהעורף? אתה בכלל יודע מה קורה בעורף?
לא כל כך. אני יצאתי הביתה לראשונה, יצאתי עוד עם הסרבל, אני חושב אחרי 5 שבועות, משהו כזה מתחילת המלחמה, הגעתי הביתה להורים שלי.
לירושלים.
הם קיבלו אותי כאילו אני המלך המשיח, פחות או יותר.
כנראה.
אמא שלי קיבלה מדי פעם עדכונים מאמא של ירון, המפקד שלי, שהם היו בקשר טלפוני. הייתה מדי פעם, הייתה מקבלת מנה שיחה, הם בסדר, הם פה, הם שם, משהו מהסוג הזה, לא לדאוג, גילי בסדר. תשמע, זאת הייתה מנת חלקנו, לא הכרנו משהו אחר. במאה ואחת, לא רק שראינו את השיחות בין ערה ליריב, לבין גם עשי.
כן, לימים הרמטכ"ל המצרי, כן.
לאחר הפסקת האש, זאת הייתה התמונה שהצטיירה אצלנו, ואז התחלנו כבר לאמן שם. זאת אומרת, התחלנו, עשינו שם קורס מפקדי טנקים, ועשינו שם צמאפים וכולי. הכל בקילומטר 101. ושנים לאחר מכן, 4 שנים לאחר מכן, כשאני כבר יצאתי למילואים, הייתי מ"פ במילואים, 4 שנים לאחר מכן, סדאט מגיע לארץ. ואנחנו עומדים ברחובות ומוחאים כפיים. 4 שנים אחרי המלחמה הנוראית הזאת, ש-2,600 אנשים צעירים נקטלו בה.
חברים שלנו.
חברים שלנו.
בני מחזור שלנו, בני כיתה שלנו.
בדיוק. ואני אז הבנתי, ושנה אחרי זה פתאום הסכם השלום, קמפ דיוויד, הסכם המסגרת הישראלי-מצרי שהוביל הסכם השלום ב-79, אני כבר אז הבנתי, הייתי אמנם צעיר מאוד ועשיתי המון מילואים בתקופה היא. הבנתי שבכוח הצבאי בלבד, בכוח הזרוע בלבד, שום דבר, שום סכסוך כאן באזור לא יסתיים, ואפשר וצריך להביא לסיומו של הסכסוך הישראלי-ערבי ובמסגרתו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני בדרכים אחרות. ואכן, נקלעתי לאחר מכן, שירתתי במילואים כמגד באינתיפאדה הראשונה, שבמהלכה נולד בני כרמל, אבל עשיתי שירות תעסוקה ארוכה של 5 שבועות ברצף ביהודה ושומרון. כל האזור שבין רמאללה לשכם היה באחריותנו. ואחר כך, כשהייתי כבר מחת, גויסתי בעצם לאגף התכנון בצהל, למשך השנה שבה התנהל המסע ומתן על הסדרי הביניים, תחת יצחק רבין, זיכרונו לברכה, ועוזי דיין היה אז ראש אג"ת, הוא היה ראש הוועדה הביטחונית, לצד אורי סביר, יואל זינגר, ואורן שחור, שעסקו בוועדות האחרות, ושם במשך שנה עסקתי, הייתי ראש פרויקט המסע ומתן עם הפלסטינים באג"ת, בחטיבה האסטרטגית של אג"ת, ו... כך נשאבתי אל תוך עשיית השלום, או נאמר יישוב הסכסוך הישראלי-ערבי, וזה המשיך לאחר מכן, גם כראש צוות המסע ומתן עם הפלסטינים תחת ממשלתו של אהוד ברק, ואחר כך כמנהל הלשכה, וקמפ דיוויד וטאבה וכל מה שביניהם ומה שקדם להם בערוצים החשאיים. והמשכתי לעסוק גם בחקר של זה וגם בהרצאות על כך במשך כל השנים עד היום.
אבל אתה רואה קו ישר שמוביל מאותו לילה שאתם נוסעים שעתיים וחצי, כשעתיים על השרשראות, עד שאתה יורד את הפגז הראשון, לבין העיסוק הדי אינטנסיבי שלך בניסיון למצוא פתרון מדיני?
החוט המקשר הוא לא מודע, אצלי לפחות, אבל אם אני מתבונן על האירועים מבחוץ ועל השתלשלות המאורעות מבחוץ, אז בהחלט כן. כלומר, ברור לי שכיום, ברור לי לגמרי שהביטחון הלאומי של ישראל הוא מושג מאוד מאוד רחב, שצריך לכלול גם את הלכידות של החברה שהייתה באותה תקופה שאתה זוכר ואני זוכר, מנעורינו ומבחרותינו. גם על היכולת הכלכלית שלנו לעמוד במאמצים כל כך כבדים כלפי חוץ, וגם מאמצים מלחמתיים, גם ביכולת הצבאית שלנו, אבל לא רק הצבאית והביטחונית שלנו, אבל לא רק, גם במניעת טרור וכדומה, אבל כל זה כדי להבטיח את קיומנו בגבולות בטוחים ומוכרים כמדינה יהודית ודמוקרטית, כן. שמבוססת על מה שגדלנו, על ברכיו, שזה מגילת העצמאות, ערכי מגילת העצמאות.
תודה רבה לך.
תודה רבה, שלמה.
גלעד שר, עורך דין, אלוף משנה במילואים. היה מנהל לשכת ראש הממשלה ברק וממנהלי המסע ומתן המדינים הפלסטינים. יושב ראש המכללה האקדמית ספיר. מחבר ועורך ספרים ובהם במרחק נגיעה על המסע ומתן המדיני והקרב על הבית. חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS ובמכון בייקר ביוסטון. מרצה עורך באוניברסיטאות בארצות הברית. בן 67 בעת ההקלטה. כאן שעת מלחמה. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לאיתמר סוויסה עורך התוכנית, לרן לוי העורך הראשי, לדני תימור המנהל העסקי, לאביב שם טוב מנהל המחירות, ולשרה סילבצקי מנהלת הקהילות. אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט גם באפליקציות שבסמארטפון שלכם. למשתמשי אייפון, היכנסו לאפליקציה הסגולה שמגיעה עם מערכת ההפעלה, ואם אתם משתמשי אנדרואיד, היכנסו לחנות האפליקציות וכתבו בעברית עושים היסטוריה והורידו את האפליקציה שלנו. תוכלו להאזין שם לכל פרקי התוכנית וגם לשאר התוכניות של רשת עושים היסטוריה. אתם מוזמנים כמובן להירשם לרשימת התפוצה שלנו בדף הפודקאסט באתר עושימהיסטוריה.com. ותודה לכם המאזינים, ניפגש בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.